ראינו את החידוש של הרמב״ן, שהרדווה חידש בין קדושה וחיבוב. יש רעיון של קדושה, יש רעיון של חיבוב, וחיבוב זה דבר מאוד מוגבל. זה מוגבל לנשיקות של רביעם. אבל הרמב״ן הרחיב מעבר, מדבר על ישיבה, דירה. הסברנו את המונחים האלו על בסיס דברי הרמב״ן עצמו, כן? דירת ארץ ישראל, והגמרא בכתובות תקופיות, ישיבת ארץ ישראל. והרמב״ן הבין שיש דינים שתלויים בקדושה שתלויה בכיבוש שני, שמיטה, מעשרות, זה תלוי בכיבוש של בית שני, כי הקדושה הראשונה בטלה. אבל יש דינים שנשארים. למרות שהקדושה בטלה, יש דינים שנשארים. זאת אומרת, יש דינים שיהיו נוהגים גם באזור שלא כבשו עולי בבל, שכבשו רק עולי מצרים. וכך אנחנו מוצאים ברמב"ן עצמו בתענית. בואו נראה בעמוד 6. הגמרא בתענית מדברת על מצב שקרה איזה אסון. אכלו זאבים תינוקת. אז גוזרים תענית לא רק איפה שקרה, בכל האזור הזה. הגמרא מדברת על אפרחיה, בתוך כל האפרחיה הזה, אוקיי. במשנה כתוב שגזרו תענית בירושלים על שאכלו זאבים תינוקת בעבר הירדן. אומר הרמב"ן, ירושלים ועבר הירדן הם אזורים שונים. אומר הרמב"ן, ואפשר שכל ארץ ישראל ואפילו עבר הירדן אפרחיה אחת לעניין תעניות. לעניין תעניות לא עושים את החילוק בין יהודה, גליל ועבר הירדן. ומה זה ארץ ישראל? הוא אומר בהמשך, כל מקום שהחזיקו בו עולי מצרים, הרי הוא כארץ ישראל לעניין הזה. למה? כי עבר הירדן לא כבשו עולי בבל. ירושלים ועבר הירדן קשורים, כל ארץ ישראל שכבשו עולי מצרים, כארץ ישראל לעניין הזה. ובסוף הוא מביא את הגמרא אצלנו, בגיטין דף ב'. יש דמיון בין שתי המקומות. אבל הראשון שהרבה יותר מהאחרים לדבר על גבולות עולי מצרים, לראות חשיבות גם בקדושה הראשונה של עולי מצרים, זה הרמב״ם. אני מקווה שהיום אנשים הספיקו לראות את כל הרמב״מים שיש בנושא הזה. בואו נראה ביחד. קודם כל בלכות תשומות. בלכות תשומות זה המקום המרכזי שהרמב״ם מדבר על מה מוגדר כארץ ישראל. הוא מדבר על זה בהרחבה. מקומות אחרים הוא אומר, כמו שכתבתי בלכות תשומות, ושם הוא אומר, איזוהי ארץ שהחזיקו בו עולי מצרים. וזה הוא מתחיל. וזה יש חשיבות להלכה, למרות שקדושה ראשונה בתהילה. וכך, וזה דרך אגב, מדבר שם בלכות תשומות, בקשר לדין תומת ארץ העמים. למי שלא יודע, חוץ לארץ תמאה. זאת ההלכה, זה לא רק מציאות. זה ההלכה. מי שהולך לחוץ לארץ, נטמא. לכן לכהן אסור ללכת לחוץ לארץ. יש פה כהן? אוקיי. גם כהן שלא פה, אסור ללכת לחוץ לארץ. יש תומת ארץ העמים. אוקיי. וזה תלוי בעולי מצרים. וכך הרמב״ם בהלכות גירושים. נדבר כאן עלינו. והוא אומר, ובהלכות תשומות יתבררו תחומי ארץ ישראל. משתמע מהרמב״ם של ענייני גיטין, לפנינך לפנינך דם, זה תלוי בעולי מצרים. ואם כן, לפי הרמב״ם ניתן לומר, שזה שיטת רבי מאיר. כי אם נחזור למשנה, רבי יהודה אמר, הכל כצפון. איך רבי מאיר הגיב? הכל כארץ ישראל? עניין גיטין, אפשר לומר, זה לא איזה נקודה טכנית. זה עניין של גבולות. עולי מצרים. איפה עוד מצאנו ברמב״ם? הלכות סנהדרין, פרק ד' הלכה ו'. אין סומכים זקנים בחוץ לארץ. סמיכה צריכה להיות בארץ ישראל. זה אומר הרמב״ם בסוף ההלכה. וכל ארץ ישראל שהחזיקו בו עולי מצרים, ראויה לסמיכה. מסביר הרדב"ז, אף על פי שלא החזיקו בו עולי בבל, אף אגב דאינה כארץ ישראל לעניין תשומות ומעשרות ולקצת דברים. לעניין מינוי סמוכים הכל הוא ארץ ישראל, וכן לעניין הדר בארץ ישראל, לעניין הנקבר בה, ולשאר קדושת ארץ ישראל דינם שווה. זה הרדב"ז. אבל זה הרמב״ם. וכך גם ברמב״ם בהלכות ביקורים בקשר לחלה, ואני מדגיש את העניין הזה, כי נראה לי שהמקור של הרמב״ם זה המשנה בחלה, כפי שתכף נראה. הרמב״ם אומר, שלושה דינים לחלה בשלוש ארצות. כל הארץ שיחזיק בו עולי בבל, אקסיב, מפרישים בחלה אחת כשיעור, והנה החל לכהנים, אין בעיה. ושאר ארץ ישראל, שיחזיקו בעלו עם מצרים ולא עולי בבל, שאם יחזיק ועד המנה, מפרישים בשתי חלות, ויש דינים שונים, וכדי להבין את זה צריך לראות את המשנה בחלה בעמוד 7, ששם הרמב״ם, פירוש המשנה עוד בנה על זה, גם שם יש שלוש קטגוריות וכו'. ואם כן רואים, שזה לא רק דין אחד, יש כמה וכמה דינים שלא תלויים בזה שיש את הקדושה השנייה, מספיק שכבשו עולי מצרים, למרות שהקדושה בטלה, לעניין הלכות אחרות. וזה המחלוקת בין הרדווה והרמב״ן. שוב, הרדווה לא דיבר על דברים אחרים, אבל אם מניחים שהרדווה אומר את זה רק בקשר לנישות ולא דברים אחרים, כי הוא לא מזכיר את זה. לא חושב כרגע, מרדפה כן או לא, החידוש של הרמב״ן הוא ביתר הרחבה ברמב״ם שיש הרבה דינים שלא תלויים בקדושה השנייה של עולי בבל. והיום אנחנו רוצים להבין את, 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 את היסוד לדברים האלו. ותכף נתייחס לשאלות, אבל בואו נסכם את מה שראינו עד עכשיו. בעצם אפשר לעשות את החילוק הזה בשלושה דרכים. יש את הרדפה שמחלק בין קדושה וחיבה. אפשר לומר, איפה שכבשו עולי בבל, יש קדושה. איפה שלא כבשו עולי בבל, כבשו רק עולי מצרים, יש חיבה. כך ברדווה. אפשר ללכת לקצה השני, ולהגיד שיש אותה קדושה. כדוגמה, בעמוד 7, יש את הכפתור בפרח. אחד מהראשונים אומר ככה. הפרק העשמי לבאר שכיבוש עולי מצרים וכיבוש עולי בבל שווין בקדושה. אלא שיש חיוב בזה שאינו ממין זה במצוות שאין חובת הקרקע. זאת אומרת, ההבדל בין עולי מצרים ועולי בבל זה אחרים. הנורמה, לפי הכפתור בפרק, שהקדושות שוות. אלא שיש כמה דינים חובות קרקע שיש רק בעולי בבל ולא בעולי מצרים. הרדווה מצד אחד, אין קדושה באזור של עולי מצרים. הכפתור בפרק מצד שני, אותה קדושה, ובאמצע יש את הרמב״ן. הרמב״ן אומר, יש קדושה כאן, יש קדושה כאן. יש הבדל, אז יש הרבה הבדלים בקדושה. יש דינים שתלויים בקדושה שיש רק בעולי בבל. ויש דינים אחרים שתלויים בקדושה שיש גם בעולי מצרים. צריכים להבין למה. אבל ברמב״ן ראינו שיש קדושה גם פה וגם שם. באיזה עוד ראינו היום שגם כן דיבר על קדושה כאן וקדושה שם? הרדווז. בואו נחזור לרדווז בעמוד השישי. הוא אומר, אף הפי שלא החזיקו בעולי בבל, אף אגב דיינה כארץ ישראל לעניין תרומות ומסורת וקצת דברים, לעניין מינוי סמוכים, הכל הוא ארץ ישראל, ולכן לעניין הדר בארץ ישראל, ולעניין הנקבר בה, ולשאר קדושת ארץ ישראל. דינם שווה. יש דיני קדושה פה, יש דיני קדושה שם. הרדווה זה כמו הרמב״ם. אז על זה, אחרי השאלות, אנחנו רוצים לדבר היום. מה ההבדל בין קדושה וחיבה, ומה ההבדל בין הקדושה שיש כאן והקדושה שיש כאן? שוב, הראשון לפי הרדווה, השני לפי הרמב״ם. כן.
אנחנו אומרים, כמו הקפתא בברך, שהם שווים, חוץ מחובת הקרקע, זאת אומרת, יש להם רמר לעניין גשם, לעניין כל, הם שווים, לעניין כל, אשלום טוב, כארץ ישראל, אבל לעניין גשם.
לא קושה, השאלה, להבין את רבי מאיר. להבין את רבי מאיר, למה באקווה יש דין מיוחד? אפשר לתראות פשטות, לעניין גשם, זה תלוי במרחק, בקרבה לישיבות, לא לישיבות. אז צריכים להבין, אפשר להסביר את הלשון של רבי מאיר בהרבה דרכים. אולי לעניין גיטן כדי להוציא עבדים, אבל לא דינים אחרים. שאלה פתוחה שיש לה הרבה תשובות. טוב, יק. אז בואו נתחיל עם החילוק בין קדושה וחיבה. למה יש באזור שלא נכבש בבית שני חיבה? אז נראה לי שאפשר להסביר את זה בשני כיוונים. כיוון לבבי כזה. זה היה ארץ ישראל בעבר. וזה יהיה ארץ ישראל בעתיד. כפי שהרמב"ן והרמב"ם מזכירים, קדושה שלישית יש לה. אזור שהיה ארץ ישראל ויהיה ארץ ישראל, זה מקום שאנחנו אוהבים. נכון? יש חיבה שם. אבל אפשר לומר משהו יותר הלכתי, יותר הגדרתי. וזה נקרא מושג שרב חיים דיבר עליו, ובגלל זה רב סולובייצ'יק דיבר על זה בתלמידיו, אבל בעצם יש מקורות כבר ברמב"ם. דיברו על שם ארץ ישראל. שם ארץ ישראל. הזהות של המקום כארץ ישראל. The identity, the name. אולי לא הקדושה, אבל הזהות של המקום. וכך ברמב"ם בהלכות ביכורים. בואו נחזור להלכות ביכורים. בסוף העמוד השישי, כן? הרמב"ם אומר, כשהוא מסביר למה זה, מסביר את כל הדינים, ואז הוא אומר, שהרי לא נתקשה אותה ארץ בימי עזרא, וקדושה ראשונה בתהילה משגלו, והואיל והיא ארץ ישראל מפרשים בחלה. אין קדושה, אבל היא ארץ ישראל. וכתוספת של הרמב"ם בפירוש המשניות, בעמוד השביעי, לפי שהיא מן התורה למאמר השם יתברך, והיה מלחם מלחם הארץ. ונאמר זה כשהיו אוכלים המן וכשאכלו הדגן התחייבו בחלה. הקדוש ברוך הוא דיבר על האזור הזה כמקום שיהיה חייב בחלה. אמנם אין קדושה עכשיו, אין את הבסיס, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר על זה. וכך אנחנו מוצאים גם כן בעמוד 8 בתשובה של רב נחשון גאון. יש דברים של תוספות שכל הראשונים מדברים עליו, שכל יהודי, גם בזמן הגלות, גם כשרים בחוץ לארץ, גם כשהנוצרים והמוסלמים לוחמים על ארץ ישראל, אין לך אדם שאין לו ארבע עמוד בארץ ישראל. זה קרקע אינה נגזלת. רב נחשון גאון מסביר את זה בצורה יותר רחבה ואומר כך. קימלו לרבנן דאין כל אחד מישראל שאין לו ארבע עמוד בארץ ישראל. ואם תאמר נטלו הישמעאל וענן בגלות. קיימלו לרבנן דקרקע אינה נגזלת ובחזקת ישראל היא. וארץ ישראל נקראת על שם ישראל. השאלה היא למה רב נחשון גאון הרגיש צורך להוסיף את זה. אפשר לומר ככה, יש הבדל בין רובן שגונב קרקע משמעון לבין אומות. אומות באות ומשנות את הקרקע. עכשיו זה של אומה אחרת. זה לא איזה עניין אישי. לא. אבל ארץ ישראל נקראת על שם ישראל. ג'ודיה. זה לא רק שם ארץ ישראל אובייקטיבי שחל עם כיבוש עולי מצרים, אלא שברגע שעולי מצרים כובשים את זה ועם ישראל מגיעים לארץ, הארץ נקראת על שם ישראל. זה שם ארץ ישראל. וכך אנחנו מוצאים גם כן ברמב"ן. דיברנו על הרמב"ם, דיברנו על הרמב"ם, דיברנו על הרמב"ם. בואו נראה את הרמב"ן עכשיו בעמוד 8. הרמב"ן מדבר על המחלוקת האם כיבוש יחיד שמי כיבוש או לא. אז קודם כל הוא מסביר למה לא שמי כיבוש. ומפני שלא נעשה הכיבוש הוא כמצוות התורה, אמרו מקצתם לא שמי כיבוש, ודינו במצוות כדין חוץ לארץ, וכך היא שנויה בספרי. ומקצתם יאמרו בתלמוד ישמי כיבוש. כי אף על פי שלא נעשה כסדר, כיוון שהלך שם וכבשוע, נתקיים בו לכם יהיה. וארץ ישראל היא. לא נעשה נכון, אין קדושה. אבל ארץ ישראל היא. עם ישראל הגיעו לשם. כתוב לכם יהיה. וכפי שאמרתי, הגרח, רב חיים, דיבר על זה. הוא לא הסביר את כל המקורות כאילו כך, אבל הסביר את שיטת הראש. הראש בתשובה שלו מדבר על קניין נחרי. בגמרא כתוב שקניין נחרי, יש כוח ביד נחרי, להפקיע מיד שורות ומעשרות. נכון, גוי שקונה הקרקע בארץ ישראל, עובד את הקרקע, לא חייב בתשומות ומעשרות. לא חייב בשמיטה. מחלוקת בגמרא, אבל כך פוסקים, יש כוח ביד עקום להפקיע מתשומות ומעשרות. הראש מחדש שלמרות שאין תשומות ומעשרות בקרקע של גוי, יש איסור חדש. כן? חדש, אסור מן התורה, עד פסח, עד קורבן העומר, ויש איסור חדש גם על תפולה של נוכרי. מה הסבר בראש? אומר רב חיים ככה. גוי שהוא בעל הקרקע, אז אין קדושה בקרקע. אבל המקום הוא עדיין ארץ ישראל. ואיסור חדש לא תלוי בזה שגדל בקרקע קדושה. חדש תלוי בזה שאתה בתוך ארץ ישראל. בואו נקרא את דבר רב חיים בסוף. הוד הקניין נחי מפקיע מהפירות דין שרומות ומעשרות. הלא זהו רק בעיקר דין הפירות. ובדין גידולם, אם יש על הפירות, דין פירות ארץ ישראל או לא. וזה תלוי בזה שהם גדלים בקרקע קדושה. אבל בזה שחיובן מצד היותם בארץ ישראל, בזה הרי נראית, לא שאך כלל דקניין נחרי יפקיע. האם הקרקע שהנחרי מאבד הוא לא בארץ ישראל? ברור שהוא בארץ ישראל. אולי אין לו קדושת ארץ ישראל. אולי זה הפירות לא קדושים. אבל הוא המקום של ארץ ישראל. וכך אפשר להסביר את הרטבה הזה. אפשר לומר, קדושה תלויה בכיבוש עולי בבל. אבל הזהות של המקום, שם ארץ ישראל, ברגע שהגיעו עולי מצרים, המקום נחשב ארץ ישראל. וזה לעולם, כפי שראית. שאלות על זה, ואז החלק השני של השיעור, נגיע לעניין הזה של שתי קדושות, לרמב״ם. מהם שתי הקדושות? הקדושה של עולי מצרים והקדושה של עולי בבל. אוקיי, אז בוא נגיע לזה. היסוד של כל הדברים האלו זה המשנה בכלים, בעמוד 8. המשנה בכלים מדברת על 10 רמות של קדושה. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אוקיי. בהמשך כתוב שעיירות המוקפות חומה מקודשות מכל ארץ ישראל. ואז ירושלים יותר קדוש. בין אולם למזבח יותר קדוש. כן, יש. ארץ ישראל מקודשת משאר הארצות. מעניין מאוד איך המשנה מדברת על קדושת ארץ ישראל. ארץ ישראל מקודשת משאר הארצות. למה? כי יש שם חסידות, כי יש אוויר עד ארץ ישראל. איך היום אנשים היו ממלאים את החסר במשנה הזאת? ארץ ישראל מקודשת בכל הארצות. כי מרגישים פה. מה המשנה כותבת? ומהי קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביקורים בשתי הלכה. זה כל הדינים של קדושת ארץ ישראל. מה קרה לתשומות, מעשרות, שמיטה, יש המון דינים של ארץ ישראל. למה נותנים רק את הדוגמאות האלה? אז נראה לי שאפשר להסביר את זה על בסיס הרמב״ם בעמוד 9, ולא רק שאפשר להסביר את זה על בסיס הרמב״ם, נראה שזה המקור של הרמב״ם. זה רמב״ם מאוד מפורסם, מאוד חשוב. הרמב״ם סובר שלמרות שקדושה ראשונה בתהילה, תשומות ומעשרות בזמן הזה מדרבנן, קדושת המקדש בירושלים נשארת. יש הבדל בין קדושת ארץ ישראל וקדושת המקדש בירושלים. מה ההסבר? ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קדושה לעתיד לבוא, כאילו ממשיכה. ובקדושת שאר ארץ ישראל, לעניין שפיעית ומעשרות, חיוצא בהם, לא קדושה לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בתהילה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששמומים, בקדושתן אינודים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מדהם בתל הכיבוש, ונפטרה בן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כיוון שעלה עזרה וקדשה, לא קדשה וכיבוש, אבל חזקה, טוב לסיפור אחר כבר בחוד. הרמב״ם עושה פה שני דינים. מקדש בירושלים מפני השכינה. שביעית ומעשרות מפני מה? מה? כיבוש עם ישראל. כיבוש עם ישראל. איך זה יכול להסביר לנו את המשנה? כשהרמב״ם מדבר על חיוב הארץ, הוא מדבר על שביעית ומעשרות. האם זה מקרה שהוא לא דיבר על שתי הלכה? ועומר וביקור? מה ההבדל בין האומר שתי הלחם וביקורים ומעשרות בשביעית. גם במשנה רואים את זה וגם ברמב"ם. מה? האומר ושתי הלחם וביקורים מביאים לבית המקדש. ובעצם אפשר לומר ככה. קדושה בארץ ישראל,
יש שתי קדושות בארץ. יש קדושה שקשורה לכיבוש של עם ישראל, ומה ההלכות שתלויות בקדושה הזאת? ויש קדושה שקשורה לזה שהשכינה נמצאת, שזה קרוב יותר לשכינה. ולכן, כיוון שזה קרוב יותר לשכינה, שתי הלחם אפשר להביא רק מכאן ולא מכאן. זה בגלל הקרבה לשכינה, לא בגלל שעם ישראל נמצאים שם.
לכן המשנה בכלים שמדברת על 10 הרמות של קדושת השכינה, כשהיא מדברת על הצד הזה של ארץ ישראל, היא מדברת רק על הדינים שקשורים למקדש, ולא על שביעית ומעשרות. וכך מובן גם חילוקים אחרים מעניינים שאנחנו מוציאים בעמוד 9. במשנה ביקורים כתוב ככה: אין מביאים ביקורים מעבר הירדן. האם יש חיוב שמיטה ומעשרות בזמן שעם ישראל נמצא? ודאי, זה ארץ ישראל. אבל אין מביאים משם ביקורים. אפשר להבין את זה. נראה לי שאפשר להבין את הידי הפסוקים בספר יהושע. ספר יהושע זה התנ"ך, עצור. ספר יהושע, ראובן, גד, מנשה מגיעים לעבר הירדן ובונים שם מזבח. וכמעט יש שם מלחמת אזרחים, כמעט הם מסבירים שהם עושים את זה כדי להמשיך את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב ככה: ואם אך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם על ארץ אחוזת השם אשר שכן שם משכן השם. הספרי מפרט ההלכה: ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן, שארץ כנען כשרה לבית השכינה, אין עבר הירדן כשר לבית השכינה. איפה היה משכן? שילה, גלגל, גבעון. לא בעבר הירדן. למה? כי השם לא בחר במקום הזה. שביעית מעשרות יש בעבר הירדן. המשכן אי אפשר לבנות שם. ביקורים אי אפשר להביא משם. שתי הלחם וכולי אי אפשר להביא משם. כי אין שם את הקדושה של הקרבה לקדוש ברוך הוא. השם לא בחר את המקום הזה. זה ארץ ישראל ולא ארץ השם. בואו ננתח עוד יותר טוב את הדין הנוסף הזה. בעצם אנחנו אומרים כך: יש קדושה שנובעת מנוכחות השכינה, זה מובן מאוד, נכון? קדוש ברוך הוא נמצא שם והוא נמצא שם לעולם, יש שם קדושה. ולכן ירושלים נשארת קדוש. דרך אגב, הרמב"ם דיבר על מקדש וירושלים וכל מיני דינים שקשורים לשכינה. ויש דינים אחרים שלא תלויים בשכינה, הם תלויים ב... בעם ישראל. האם הדינים הנוספים האלו הם תלויים בקדושה או שלא תלויים בקדושה? פה כדוגמה נחזור לכפתור בפרח. הכפתור בפרח אמר, עולי בבל, עולי מצרים, שווים מבחינת הקדושה. אז למה יש הבדל ביניהם?
קרקע.
חובת קרקע. משתמש שזה לא עניין של קדושה. וכך בגרו, בואו נחזור לגרוע בעמוד 7. 8. על המשנה שם יש גרסה אחרת. גרסתנו במשנה מביאים ממנה העומר והביקורים בשתי הלחם. הגרוע באליהו רבא אומר שלא גורסים ביקורים. ביקורים לאו משום קדושת ארץ ישראל, אלא חובת הארץ. זאת אומרת, יש דינים שתלויים בקדושה, ויש דינים שתלויים בחובה. איך הרמב״ם הביא? שני הדינים קשורים לקדושות שונות, או שאחד קשור לקדושה ואחד לחובת הארץ? תחזרו לרמב״ם בעמוד 9, איך הרמב״ם מבין? הרמב״ם אומר, ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה, קדושה לעתיד לבוא, ובקדושת שער ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות, וחיוצא בהם לא קידשה לעתיד לבוא. האם שביעית ומעשרות תלויות בקדושה לפי הרמב״ם? כן, קדושת שארץ ישראל, היא שביעית ומעשרות. ניקח בתשבט, תשבט בסוף עמוד 9, אחד מראשוני אלג'יר, מדבר על שרי ענייני נינו, קדושת שכינה וקדושת מצוות. וכך ברמב״ם. בואו נחזור לרמב״ם שלנו שוב. עכשיו אנחנו מבינים את התכונה הגדולה יותר. הרמב״ם בגיטין דצת, בעמוד 4, ואינם יספירו לו לא קדשה לעתיד לבוא לעניין תרומות ומעשרות, אף פי כן ארץ ישראל בחיבתה היא עומדת ובקדושתה לעניין ישיבתה ודירתה. יש פה שתי קדושות. ואפשר אפילו על בסיס הרמב״ם לומר כך, הרמב״ם לא כל כך מפרט את הדברים, אבל על בסיס הרמב״ם אפשר לומר כך, יש קדושה שתלויה בזה שעם ישראל נמצאים שם. זה ארץ ישראל. אבל זה בזמן שעם ישראל נמצאים שם, נכון? וזה שביעית ומעשרות וכל הדברים האלו. עם ישראל לא נמצאים, לא כבשו עולי בבל, אין. יש דינים שקשורים לקרבה לשכינה. בזמן של הרמב"ן אי אפשר היה לכבוש את ארץ ישראל. אבל עדיין כדאי לחיות שם. למה? עם ישראל לא כבשו את המקום. כי זה קרוב לשכינה. להיות קרוב לשכינה. להיות בארץ של הקדוש ברוך. כך בכוזרי, כשנדבר על זה שצריכים להיות בארץ ישראל, זה ארץ של הקדוש ברוך. ובעצם, רק לחזור על זה שוב, יש שתי שמות לארץ ישראל. זה נקרא Holy Land, הארץ של השם, הארץ הקדוש. וארץ ישראל. אפשר לומר שיש פה שני פנים. אחד זה בגלל שהקדוש ברוך הוא, ואחד בגלל שהעם ישראל. שתי קדושות. ויש הרבה בסיס כפי שראינו במקורות, והרמב"ן הזה בסוגייתנו, זה ביטוי אחד לרעיון הזה. It's a tip of an iceberg. כן, זה ביטוי אחד לעולם שלם של קדושות שונות. ואנחנו דרך הסוגיה הזאת, אנחנו נפגשים בכל התחום הזה. דיני ארץ ישראל, קדושות ארץ ישראל, ומה זה תלוי, בשם ארץ ישראל וכו'. וכל המונחים האלו מאוד חשובים. אחרי השאלות, נסיים עם עוד משהו אחד. כן. תכף נגיע לזה. לכאורה, לפי מה שאמר, יש פה שני דברים שונים. יש הקדוש ברוך הוא, יש עם ישראל, שתי קדושות, וכפי שראינו אפשר לחלק ביניהן. נכון, אפשר למצוא אזור שיש אחד בלי השני. איפה הירדן? עם ישראל מומתים, אבל זה לא קשה לבית השכינה. אחרי החורבן, יש שכינה, אבל אין עם ישראל. ואפשר היה לומר שהם שני דברים שלא קשורים אחד לשני. שני דברים שונים. כפי שג'ק אומר, אפשר לומר דבר כזה, אבל לא נראה לומר דבר כזה. מאיפה הקדושה של עם ישראל באה? מהקדוש ברוך הוא, נכון. וכך מובן מאוד משהו שמצאנו בכמה רש"ים על הגמרא בעמוד 10, ובואו נסתכל. כפי שראינו, יש בעיה של כיבוש יחיד. מה הבעיה של כיבוש יחיד? יש כאלה שאומרים שעשה לא לפי הסדר. נכון, לא כבש ארץ ישראל קודם סוריה. רש"י בעבודה זרה מפרש אחרת. סוריה, ארץ צובה וסמוכה לארץ ישראל וכבשה דוד וחברה לקדושת ארץ ישראל שלא על פי הדיבור. הוא עשה בלי האישור של הקדוש ברוך הוא. אני שואל, מה אכפת לנו? אם הקדושה מצד ארץ ישראל זה מצד זה שעם ישראל כבשו, אז הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא. אמנם יש קדושה שקשורה לעם ישראל, אבל בגלל שעם ישראל בתיאום עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקור הקדושה בעולם. וכך אפשר להסביר את רש"י במציא דף פ"ט עמוד א'. הגמרא שם מדברת על זה ששבע שנים שכבשו ושבע שחילקו, נכנסו לארץ ישראל ואז לקח 14 שנה עד שסיימו את הדברים, נתחייבו בחלה ולא נתחייבו במעשר. יש חיוב חלה מיד, אבל מעשר רק אחר כך. למה אין חיוב מעשר מיד? רש"י מפרש ככה. דכתיב עשר תעשר, וכתיב בת רי במקום אשר יבחר. עד שנבחרה שילה, לא נתחייבו. זאת אומרת, עד שיש משכן, אין את כל הדינים של קדושת ארץ ישראל. למה? משכן זה לקדוש ברוך הוא, וארץ ישראל זה עם ישראל, לא? אמנם מדובר בשני דברים. וייתכן שיש מצבים שיש בהם אחד בלי השני, כמו עבר הירדן. הקדוש ברוך הוא לא בחר בעבר הירדן. עם ישראל בחר, אבל הקדוש ברוך הוא נתן אישור. הקדוש נתן אישור? אוקיי. אחרי החורבן. למה שהשכינה תלך? אז אפשר אחד בלי השני, אבל עדיין יש תלות ביניהם. ופה נגיע לחידוש הגדול ביותר. זה שהקדושה של עם ישראל וארץ ישראל תלויה בשכינה, אני מבין. האם נאמר הפוך? האם נאמר שהקדושה של השם תלויה בעם ישראל? זה חידוש מאוד גדול. וכך לכאורה יוצאת מהגמרא ביום בדפתת עמוד ב'. ויש לקיש הפסחי בירדנה. ויש לקיש עשה שחייה בירדן. את הרבה בר חנה. יב ליד, הרבה בר חנה בבלי רצה לעזור לו לצאת. אמר לי, ויש לקיש אמר לו, אלא אסנין הלכו. השם שונא אתכם. לא רוצה לתת חיה. למה? כי כיוון שאתם מבבל לא חזרתם לבית שני, לכן זה נחרב. השאלה הפשוטה היא, אוקיי, תשמע, חבל שלא חזרו, אבל למה השם שונא אותם? הם בזבזו אפשרות לחזור, אבל למה שהשם שונא אותם? רש"י אומר כך, סנין הלכו לכל בני בבל שלא עלו בימי עזרא, ומנעו שכינה מלבוא מלשוב לשרות בבית שני. בגלל שעם ישראל לא חזרו, השכינה לא יכלה לחזור. וככה בסיס הפסוק בסוף ספר במדבר, ולא תטמא את הארץ על ידי זה שנותנים לרוצחים לסתובב חופשי, אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אמרנו שעם ישראל לא יכולים להכיל את הקדושה שלהם בלי שעושים על פי הדיבור, וגם השם לא בוחר להיות לפחות באופן מלא בארץ ישראל אם עם ישראל לא נמצאים בה. וזה, כוזרי מדבר על זה בהרחבה, אחרי שהוא שכנע את המלך שהיהדות צודקת, אז המלך שואל אותו, אז למה אתה לא בארץ ישראל? אז אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. כי אמנם חטא זה, הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר ייעד האלוקה לבית השני. כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבר ראשונה, אילו נהנו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפיצה. אבל רק מקצתם נהנו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותיהם ומהסכיהם. ויתכן כי על זה רמד שלמה ואומר, אני ישנה וליבי ער, כי נע הגלות בשם שינה, וכו' וכו'. ואז כוזרי אומר בקשר לימיו, גם בימינו, העניין האלוקי אינו חל על אדם כי אם לפי הכנת האדם, עם מעט ועט ועם הרבה הרבה. אף אנו, אידו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא יתפרך מושיענו, כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קדשו, והשתחוו לאדון מרגליו, והמחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי, פרדינג, וכצפצוף הזזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלו או דומיהם. אלו דברים שכתב הכוזרי בתקופות שהיה קשה מאוד לחזור לארץ ישראל, להבין את החשיבות של חזרת עם ישראל לארץ ישראל, לעצמנו, לקדוש ברוך הוא, לשכינה, שהקדוש ברוך הוא לא ישנא אותנו. לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ישנא אותנו, זה לא טוב. מכל מקום, רואים פה את מצד אחד את השניות של שתי הקדושות האלו, מצד שני את התלות ההדדית שיש בהקדושות. אם רציתי לסיים את הסוגיה הזאת היום, זה קצת מעבר להגיד מדף בית המנל, אבל זה קשור מאוד לסוגייתנו. בסדר, מחר אנחנו ממשיכים בגיטין. Ilvanaya